המלחמה בפועל של גדעון, עמדנו על כמה נקודות, אני אחזור עליהן, ואנחנו רוצים היום לגעת בנקודה שלא הספקנו שבוע שעבר, אז נמשיך הלאה. דיברנו על המשימה שעומדת לפני גדעון, שהוא צריך ללכת לתקוף את מדיין, אבל באופן כזה, זאת אומרת, לא רק שמדיין יסולקו מפה, כפי שבאמת התרחש בסופו של דבר, בנס גדול, אלא שהאופן שבו זה יעשה, ישאיר את הרושם שזה לא נעשה בכוחנו בעוצם ידינו. זאת אומרת, שהיו 32 אלף איש, אל מול 135 אלף, זה יגידו כוחי ועוצם ידי, נראה מטורף, כן? שיש כל כך הרבה אנשים מולנו, ואנחנו נגיד כוחנו ועוצם ידינו. אבל זה מלמד שיש כאן איזו תכונת אופי, זאת אומרת, זה האופי של האנשים שהעיזו לבוא ולהילחם, אף על פי שהם מועטים, אבל הם בעלי אופי של להגיד כוחי ועוצם ידי. ולכן הדבר הראשון שנעשה זה סינון, להוריד את הכוח, להקטין אותו. האפשרות הראשונה להקטין את הכוח זה להגיד מי שרוצה ללכת הביתה, או לא ללכת הביתה, תכף נראה, לא שלחו אותם הביתה, אלא כל הירא וחרד ילך ויצפור מהר הגלעד. מעבירים אותו את הירדן, והוא יצפור מרחוק. וכאשר מסתכלים על זה, לצפור מרחוק הוא באמת מוזר. איך זה ש-32 אלף איש הגיעו למלחמה, ועכשיו כשניתן להם חלון הזדמנות לעזוב אותה, הם פשוט קמים והולכים. מוזר ביותר. ו... מה? לא, לא, לא. אתה מדבר עכשיו על 10,000 שנשארו. הראשונים שהוא נתן להם ללכת זה 22 אלף איש שפחדו.
לא, אבל ה-10,000
שלך, לא? רגע, רגע, לא, לא. אתה עכשיו הגלשת עוד למיון השני שהוא עושה. כן? סינון השני, שזה בעזרת המים הם המלקקים, וזה דיברנו באמת שבוע שעבר. אז זה גם הסברנו לפני שבועיים, למה הם פחדו, איך זה שהם באו להילחם ופתאום הם עוזבים בפחד. הסיבה היא בגלל אסון שקרה, שבט זבולון נלחם בחירוף נפש ושילם על כך בחיי לוחמיו, והאחים של גדעון שנהרגו. כל זה אנחנו יודעים משלוש נקודות שהתראינו בסיפור, שלוש נקודות אחיזה שמלמדות שהיה פה איזה משהו מקדימני שהוא רק רמוז בפסוקים ומלמד עכשיו כשאנחנו מחברים אותם ביחד נותן לנו תמונה על מה שהתרחש. וגדעון הקדוש ברוך הוא אומר לו יש עדיין יותר מדי אנשים פה, תוריד אותם אל המים והצרפנו לך שם. ומזה למדנו שזה לא רק איזה מיון כללי, כמו שאיזה פרופסור פעם לימד, פשוט להקטין את המספר, מי שישתה תה, אז אותו תיקח, מי שישתה קפה, אל תיקח. יצאו 300 שותי קפה, ואם יצאו 300 שותי תה, אז היית ממיין את זה הפוך. היינו לוקחים את מה שקטן. ראינו מהמילה הצרפנו, שזה לאו, זה בפירוש משהו מדויק, צריך לגלות פה איזה משהו, משהו צריך פה להתגלות. וכשאנחנו בוחנים לעומק מי זה האנשים מתוך ה-10,000 שנשארו שאותם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקחו, אפילו שהם יתנדבו, כל אשר ילך עמך, כל אשר אומר אליך זה לא ילך עמך, הוא לא ילך, אפילו שהוא רוצה מאוד ללכת, אפילו שהוא מתעקש ללכת, אתה לא תיתן לו, לא תאפשר את זה. לעומת זאת, מי שלא ירצה ללכת איתך, אף פי שהוא לא ירצה, אתה תגרום שהוא ירצה, הוא ילך איתך. ואכן זה מה שקרה. ראינו שהעניין של המלקקים זה בחינה שנעשית למי שבעצם, כמו שמשה דיין כתב בספרו, החיילים הטובים הוא קרא להם, אבל לפי שאנחנו ציירנו את זה, זה לא החיילים הטובים, אלא החיילים הריאליים, בדיוק, לא החיילים המצ'ואיסטיים, אלה שזורקים את הנשק בצד ויורדים אל המים, ואנשים כאלה הם יגידו כוחי ועוצם ידי. ראינו שהמדרש אומר, אלה שמשתחווים לא לבעל ולא לקדוש ברוך הוא, אלא לבבואה של עצמם במים. כן, נרקיסיסטים כאלה, מצ'ואיסטים, אנשים שחושבים רק על עצמם. ואותם חייבים להוציא. זה כמו תפוחים רקובים. אם הוא יישאר בערימה, הוא כבר יעשה את הכל כוחי ועוצם ידי. ועם הכוח הזה הוא יורד להילחם. ראינו שוב יש לו קושי. עוד פעם הוא מפחד. ודיברנו על זה באריכות שבוע שעבר. שהפעם הפחד הוא לא פחד לב. למרות שאפשרי הדבר. שאחרי שהוא צריך לחזק אנשים, את ה-300 איש, החזיק, נכון? את ה-9,700 שנשארו, שילח איש לאוהליו, מה שראינו אחר כך שהם אכן לא עשו זאת, הם סירבו פקודה, הם נשארו באזור, אבל הוא שילח אותם, לא נתן להם אופציה, זה לא נתן אופציה. לעומת זאת את הפחדנים, הוא לא שלח הביתה, דיברנו על זה שזה גם היום, הטיפול הנכון באנשים שהם בהלם קרב ולא רוצים להילחם, הוא לא לשלוח אותם חזרה הביתה, אלא להשאיר אותם בחזית, על יד החזית, שיטפלו בכל מיני דברים, שיעשו כל מיני דברים, והנה הוא משאיר אותם פה, דווקא אלה שפחדו, ותכף ננסה להבין למה, למה אותם הוא השאיר, מה היה תפקידם בכל הסיפור הזה. כאשר הפחד השני של גדעון, אחרי שהוא אמרנו, מחזק, צריך לחזק את ה-300 איש, 300 איש החזיק, כשאתה צריך לחזק מישהו עייף ולא משוכנע, אתה בעצמך מתחיל להתערער. תופעה ידועה. אבל מה שעוד יותר מסתבר, זה שפשוט הבעיה של גדעון הייתה בעיה אופרטיבית. יש לו כוח, 300 איש, פלוגה לוחמת, יש לו למטה בעמק 135,000 יחסי כוחות שכבר אי אפשר אפילו להצביע עליהם. כן, זה מה?
זה כלום נגד.
זה לא, כן, תחשבו, זה אחד ביחס לאחד, נכון? 15,000 זה יחסים של 1 ל-50. לא, 1 ל-500.
1 ל-450.
עשית אומר את החשבון? 135,000 אל 300. יחס של?
1 ל-450.
כן? קטן עלינו, אתה אומר, מה? כן. זה כמו שמדינת ישראל תילחם נגד רוסיה בערך, זה הסדר גודל. זה משהו שהוא באמת בלתי נתפס. איך הוא ירד? מה הוא יעשה? והנה הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם ירא אתה לרדת, רד אתה ופורה נערך, ואחר תחזקנה ידיך. מהמילה הזאת אנחנו מבינים שהבעיה שלו לא הייתה הבעיה בלב, בביטחון בהשם, אלא בידיים. הוא לא יודע מה לעשות. נותיו כבולות. איך אני מתמודד מול האיום הזה והאויב הזה עם 300 איש? ואז כשהוא יורד למטה, הוא מקבל רעיון. הרעיון עולה לו, מזדקר לנגד עיניו, כשהוא שומע את השומר שם מספר לשומר השני את החלום, וזה מעודד אותו ונותן לו רעיון. לכן הוא כל כך מתלהב, משתחווה, והוא חוזר, הוא לא מלא אנרגיות, מלא מרץ ופעלתנות, וכשהוא מבין שבעצם הם מפחדים, ולכן עלה לו הרעיון פשוט להפחיד אותם. הטקטיקה מאוד פשוטה, הוא מתחלק את ה-300 איש, הוא מחלק ל3 מחנות, כל מחנה 100 איש, לכל האנשים הוא נותן לפיד ביד אחת, שופר ביד שנייה, ציוד כמובן שהם צריכים לשהייה ממושכת בשטח, לרדיפה ממושכת, והוא מפזר אותם על קווי הרכס בסביב עמק ישראל, זאת אומרת, כוח אחד יישאר בגבעת המורה, כוח אחד יעבור ככה לאט לאט, בתוך כדי הלילה, יקיף את עמק ישראל, ויגיע לאזור של נצרת, המורדות של נצרת אילית, באזור נצרת, עוד קצת קודם, לכיוון החלק המערבי של ארץ של עמק ישראל, הצפון מערבי, ועוד כוח אחד על הר תבור עצמו, שזה צפון עמק ישראל. וכמובן הוא היה בכוח הכי רחוק, הוא צריך ללכת הכי הרבה, כי ברגע שהוא מגיע, אז הוא נותן עוד פעולה, וכולם מתחילים לפעול בבת אחת. וברגע שהוא שובר את הקד, ותיארתי לכם, הראיתי אפילו הבאתי שבוע שעבר את הצמח שאיתו הוא מצליח להדליק לפיד מתוך החשיכה באופן פתאומי, ממש out of the blue, משום מקום, בזמן שהשומרים מתחלפים, זה רגע קריטי בהחלפת משמרות, הדמיון עובד, והוא שובר, עושה חיזיון אורקולי אדיר. עכשיו, איך הדמיון שלהם עבד? ברגע שזה התחיל במקום אחד, בבת אחת נגיד במורדות הר תבור, פתאום מתוך האפלה, 100 לפידים מתחילים להעיר. עכשיו, הם עובדים במרחקים אחד מהשני, וזה יוצא רושם שכל לפיד כזה, מאחורי כל לפיד כזה, עומדים 500-600 איש. פלוגה, מפקד פלוגה, עומד עם לפיד בראש, אחריו יש צבא גדול, לא משנה שאחריו אין כלום, ואלה שנמצאים קרובים אליהם, ממולם, נכון? הרי אחר תעבור זה פה, ממול, מרחק לא כל כך גדול בקו אוויר, נגיד 10 קילומטר בקו אוויר, עומדים הפלוגה השנייה שהוא השאיר, 100 איש הנוספים, גם הם עומדים בפריסה של 100 איש, שוברים את הקדים, מדליקים את הלפידים, גם הם מהצד השני, הצבאות מתחילים לרדת בהר לאט לאט, האלה שנמצאים בצפון מערב, רואים את אלה שנמצאים בהר תבור, שהדליקו את המסועות שלהם, את הלפידים, גם הם שוברים, גם הם תוקעים בשופרות, גם הם ממש חיזיון אור קולי. תקיעות שופר, הדלקת לפידים, הדמיון המזרחי עושה את האריתמטיקה הפשוטה, רואה 300 איש מאחוריהם, יש ודאי עוד 500, תעשה מה חשבון, הרי שיש פה כוח כמעט כפול ממה שיש למדיינים. כן, בערך, קצת יותר. כן, והם מבינים שכנראה זה מה שהולך ליפול עליהם עכשיו. זאת אומרת, בעצם כמו בעל חי, כמו חתול, שכשבא כלב אליו, אז הוא עושה את עצמו ככה, מקמר את עצמו, עושה אותו גדול יותר משהו באמת. וזה מה שזה, זה היה השיטה של גדעון. להראות שהוא כאילו יש לו כוח יותר גדול מהכוח המדייני שנמצא מתחתיו. ואכן זה עבד, הם מתוך בהלה התחילו להרוג אחד את השני, לא הבינו בדיוק מה קורה, והמחנה הזה מתחיל להתגלגל. כן.
איך שמושב להסביר איך לפי
איפה הם החזיקו את החרב? אז אמרתי.
לא הייתה להם חרב,
היה חרב. כן, אבל אז הם רדפו אחריהם, הם הרגו אחר כך את אלה שהצליחו לתפוס מאחור, אבל הם לא ממש נכנסו לתוך המחנה בשלב הראשון. החרב זה רק בצעקות, הם צעקו חרב. היה להם חרב. אין יד להחזיק, יד אחד לפיד, יד אחד שופר. בסדר? מובן? איפה החרב נמצאת? בצעקות, הם צועקים חרב. צועקים בשופר, צועקים חרב, צועקים צעקות של 100 איש מרכס, זה עושה רושם, הדמיון עושה את שלו. ובין לילה הכל מתהפך. עכשיו בואו נראה את החוכמה של הקדוש ברוך הוא, להשאיר את הכוח שפחד, להעביר אותו את הירדן. בואו תעקבו רגע אחרי ההתגלגלות של המלחמה. כבר שאין לי פה מפה, הייתי מראה לכם את זה על המפה. נוסעים אולי, נקרב את הלוח, ונצייר את זה על הלוח. בסדר, בואו נקבר עם שניית הלוח, אז נעשה מפה. יותר טוב לראות את זה. צריכים?
זה עוד שיוכלו לראות את זה גם באינטרנט. שנייה.
מצוין. בסדר? בסדר. תראו באיזה קלות אפשר לצייר את ארצנו הקטנטונת. כן, שמים שם מהצפון, עושים ככה, עושים ככה, נכון? מול חיפה, מול המפרץ חיפה, עושים את הכנרת. בסדר? תשארנו הרבה קצת מחוץ לגבולות, ועושים פה את ים המלח. מול ים המלח, ירושלים, אשדוד, קו ישר. קצה ים המלח, ירושלים, אשדוד. כאשר פה אנחנו מדברים על אזור הר תבור. הר התבור, עמק ישראל, קל לזהות אותו לפי כביש הסרגל, שהוא בערך באזור הזה, יש ממש כזה מין איזה, כן, צומת מגידו, מקום הזה. כאן זה אפולה, הר תבור נמצא פה, וגבעת המורה כאן.
כן, זה בערך הפרופורציות של המקום, זה גבעת המורה, זה הר תבור, אזור נצרת הוא פה באזור הזה, נכון? אפולה נמצאת כאן למטה בעמק, כשהסרגל צריך להיות קצת יותר בצד, בוא נדחוק אותו, חשוב, כן, זה הרכסים, כאשר בעצם מה שעשה גדעון,
אפשר בהגדלה ליד? כאילו ריבוע ליד
הארץ
ישראל עם הגדלה
של... או, שטח עצמו. טוב. בוא נתמקד רק בצפון, טוב.
כן, כאילו
שיהיה... זה חשוב בשביל ההמשך, לכן בכוונה התמקדתי בזה.
לא יראו את זה מעבוד כרעי.
צריך למשוך עוד. בסדר, בואו ניקח קודם כל את הנקודה הזאת ונראה.
היה
עוד
פתחות?
משתמש. יפה. אז גדעון, כמו שאמרנו, מחלק את הכוח שלו בגבעת המורה, הוא עולה לגבעת המורה, שולח כוח לכאן ושולח כוח לכאן. כן, ועוקף. כן, והמדיינים נמצאים בעמק למטה. כל האזור הזה מלא מלא מלא. עמק ישראל כולו, ככה, בצורה כזאת. ולמעשה, מה שהוא משאיר להם פתוח, אמרתי שאני קצת, העליתי את זה קצת צפון, אז זה צריך להיות יותר דרומה. בואו נעשה את זה עוד פעם מחדש, נעשה את זה קצת בהגדלה, אז ככה גם. בסדר? בואו נעשה את זה מחדש. תכף תבינו למה זה חשוב. אז כמו שאמרנו, אם זה יגיד פה זה צומת מגידו, אז נעשה ככה, זה הרכס של נצרת, כאן זה הר תבור, וכאן גבעת המורה, אפולה. שוב, סרטתי את זה קצת לא... יצא צפונית מדי, אז אם נרים את הכנרת עוד קצת גבוה, עכשיו זה טוב, עכשיו זה בסדר. בסדר? אז הנה אמרנו, עכשיו יש לנו כוחות פועלים. גדעון נמצא פה, גדעון שולח כוח לכאן, וגדעון שולח כוח לכאן. זה הליין שהוא יוצר, ויוצר בהלה גדולה מאוד. עכשיו בואו נראה את הבריחה של המדיינים. בואו נראה איך המדיינים בורחים. ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו, פרק ז', פסוק... יש פסוק, פסוק י' ז', ויאמר אליהם, ממני תראו וכן תעשו, הנה אנוכי בא בקצה המחנה, והיה כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות גם אתם סביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. ויבוא גדעון ומאה איש אשר איתו, בקצה המחנה, ראש האשמורת התיכונה, אך הכם הקימו את השומרים והתקעו בשופרות ונפוץ הקדים אשר בידם. והתקעו שלושת הראשים בשופרות וישברו הקדים, והחזיקו ביד סמולם בלפידים וביד ימינם השופרות לתקוע. ויקראו חרב לאדוני ולגדעון, ויעמדו איש תחתיו, סביב למחנה. וירוץ כל המחנה, ויריעו וינוסו, ושימו לב שהקריב והכתיב, אנחנו תמיד יודעים שקריב והכתיב זה תמרור, נכון? בשיטת הקריאה שלנו את התנ"ך, קריב והכתיב הוא תמיד תמרור. הם לא נסו, אלא ויניסו, הם הניסו את עצמם. זאת אומרת, הם גרמו בהלה יתרה, יותר ממה שקרה באמת. ולכן, יש את הקריב והכתיב. הם לא רק נסו, שזה תיארתי, שגדעון לא מתקדם, לא רץ לתוך המחנה. עם הלפידים, כי אז היו נערכים לנגדם. זה בדיוק העניין, שהם כאילו עמדו עם איזה לפיד בוער ושופרות תקועים, התקדמו 20 מטר, 30 מטר, הלכו קדימה ונעצרו, נעמדו. ואולי אפילו חיבו את הלפידים, כדי שיצרו איזו אשליה שאולי כבר הם רצו לתוך המחנה. וזה מה שיוצר את האשליה, שהרי תחשבו, חושך מוחלט מסביב, חוץ מהאורות הלפידים האלה הדולקים, הם לא יודעים מה מתרחש בפנים, ומתחיל להיות התגוששות, אנשים רצים ממקום למקום, אנשים שולפים חרבות, אנשים פוצעים אחד את השני, לא יודעים מי יהודי, מי לא יהודי, מי שייך, מי לא שייך, זה בליל של עמים, זה לא רק מדיין, שכולם יכולים לצעוק, עכשיו כולם מדברים מדיינית, יש כאלה שמדברים על מלכית וערבית, והם עמי קדם כאלה, כל מיני עמי מזרח שבאים ממדיין. ושימו לב עכשיו, כן, והתקעו 300 השופרות, וישם אדוני את חרב איש ברעהו, ובכל המחנה, וינוס המחנה, עד בית השיטה צררתה, עד שפת אבל מחולה על טבת. ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה, וירדפו אחרי מדיין. ומלאכים שלח גדעון בכל הר אפרים לאמור, רדו לקראת מדיין, ולכדו להם את המים עד בית ברא ואת הירדן. ויצעק כל איש אפרים, וילכדו את המים עד בית ברא ואת הירדן. וילכדו שני שרי מדיין, את עורב ואת זאב, ויהרגו את עורב בצור עורב, ואת זאב הרגו ביקב זאב, וירדפו אל מדיין, וראש עורב וזאב הביאו לגדעון מעבר לירדן. נעצור רגע כאן. עכשיו בואו תסתכלו מה קרה. אז קודם כל, המדיינים נמצאים כאן, בכל העמק, מפוזרים בכל העמק למטה. תשימו לב שכאשר גדעון יוצר כאילו את הלחץ מכל הכיוונים על המחנה של מדיין, והם מפחדים, הם מתחילים לדהור לכיוון מזרח. המקום היחיד שנשאר להם פתוח, שהוא לא מאוים, זה כיוון מזרח, פתח פתוח שנשאר להם פתוח.
ו...
מה? יכול להיות שגם מפה, יכול להיות שגם מפה. למרות ששוב, הפרופורציות פה הן לא כך מדויקות, כי הרכס הזה הוא קצת יותר ארוך. אין, אזור של... מגיע כבר נושק אל הכרמל. לא, זה חסום על ידי גבעת המורה. רכס נאורה.
זה לא גבול כמו שזה.
הפתיחה של הבקעה זה כלפי הירידה לכיוון בית שאן. מצומת אפולה שעוקפים את אפולה עילית, נכון? יורדים למטה ויש ירידה לכיוון בית שאן. זה בדיוק המקום שהם ממנו הם יכלו, גם לרוץ, הם יכלו לרוץ גם מפה. יכלו גם. אין מה שנקרא צומת צמח, צומת נבות, צומת ישראל, יכול להיות גם משם. אבל פה כבר יש את הגלבוע. נכון? פה הגלבוע. מבחינתם זה מקום הכי בטוח בבקעות. כן, בגלל ש... הרי מה היתרון של המדיינים? היית בשיעורים הראשונים שדיברנו? איך מדיין השתלטו על כל, עמק ישראל ועל כל מישור החוף ועל עד עזה? הכוח העיקרי שלהם זה גמלים. הם לוחמים עם גמלים, גמליהם אין מספר. גמל לא יכול, אין לו אפקט טוב בהרים. זאת אומרת, בבקעות הוא רץ מהר, הוא יכול להיות כלי מצוין. וגם בלילה, גמל הוא לא יעיל. זאת אומרת, קשה להילחם עם גמל בלילה. כי אתה לא, כי כל הרעיון של גמל זה מהירות ופגיעה. אתה לא רואה במי לפגוע. לא, לא מבינים את זה, סשה, לא יודעים. לא מבינים. ואם זה ליל ירח מלא, אז רואים יפה. אבל אם אין ירח מלא, אז... זהו, רק להם יש את המדורות. להם לא היה שום דבר. להפך, אתה רואה מה החלום של אותו... נכון? גם צריך לזכור עוד דבר אחד חשוב. עד גדעון לא הייתה לוחמת לילה. הוא המציא את לוחמת הלילה עד כדי כך שאורד וינגייט, הידוע, הידיד הידוע, הקים פלוגות נגד הפורעים הערבים בעמק ישראל, והוא קרא להם S&S. דוד של אמי היה חייל ב-S&S, יש לי עד היום מכתבים שהוא היה שולח לאמא שלי, שהייתה נערה, ועל המעטפות כתוב S&S, פלוגות הלילה המיוחדות, Special Night Squads, הם קראו לזה, וההצלחה שלהם הייתה בלתי רגילה. וזה התחיל, מזה התחיל צהל. ותדעו לכם שמלחמת השחרור, הרבה בזכות ההשפעה של גדעון, תראו איך התנ"ך השפיע על הקמת המדינה. צערנו דרך הפרוטסטנטים שלמדו תנ"ך, ואימו של... וינגייט זה בכלל דבר מרגש ביותר לראות איך היא שולחת לו, אימא של גנרל, שולחת, הוא היה גנרל, היה קפטן, היה רב סרן, מפקד בצבא הבריטי, אימא שלו מלמדת אותו כל מיני תרגילים מדוד המלך ומשאול, ותראה איך הוא עשה, ואדוננו דוד עשה ככה, והוא למד, פשוט למד, והוא עשה את זה בצורה מרשימה. גדעון הוא לוחם בלילה, אבל תשימו לב דבר מאוד מעניין. הכוח... לעבור לעבר ירדן. הם רוצים עכשיו לברוח במהירות מזרחה, במקום שהם באו אליו. אם תסתכלו במפה האמיתית, יש מאז ועד היום, לא השתנה הדבר הזה, שני דרכים בלבד לעלות ממערב למזרח לכיוון מישור של רבת עמון ומשם לכיוון עיראק. יש דרך אחת מפה, נקראת עירביד, דרך עירביד, ויש דרך נוספת כאן.
כן. בקידה,
אז
יש בקידה
צפית
על כל אזור
של...
יפה.
דרך נחל ארנון. בום. סתם
פשנו. זה היה צריך להיות בשיעור על דבורה וברק, לא עכשיו. מה ההבדל?
מה המרחק?
או, זו שאלה חשובה מאוד. מה המרחק? זה בעצם כל הרי הגלעד. ביניהם לביניהם, זה הגלעד. מכאן לכאן? בערך 20 קילומטר. בערך 20 קילומטר. הפרופורציה פה לא, הציור לא מדויק. המרחק זה 20 קילומטר בערך. אפשר, בטח בלילה. 20 קילומטר בלילה, סשה. שמפחדים? רצים מהר. יש, הבקעה היא, היא מקום מאוד פתוח. מה גם שאם הוא התחיל במשמרת התיכונה את המלחמה, וזה סוף חודש, אז לקראת הסוף יש כבר ירח. ירח זורח. אני אומר, לקראת סוף חודש, נכון? עכשיו תסתכל, הירח כבר אתה תראה, יש עננים, לא תראה ירח. אבל אם תסתכל, נגיד, לא ידוע, אנחנו לא כותב תאריך, אבל אם אתה רוצה לפתור את הבעיה הזאת, אם זה היה בערך בכף בחודש, 20 לחודש, הירח עולה בסביבות השעה 2, 3, מתחיל הירח לזרוח במזרח, והקרב, אגב, הם הגיעו לפה לפנות בוקר, הם הגיעו לפה בבוקר. הרי אם זה מתחיל ב-12 בלילה, לוקח להם בערך 6 שעות לדהור לכיוון המזרח, בסדר?
הוא לא היה יכול לחכות על הצורת, בשביל מה?
הוא היה חייב לחכות, הוא חיכה, הוא היה צריך לפרוס את הכוחות שלו. הוא היה צריך להעביר כוחות מפה לכל הערים מסביב, זה לקח זמן. לחכות להחלפת משמרות, ואז להיכנס, לעשות את הבלבול. אבל שימו לב דבר מדהים, הוא שולח אנשים לשבט אפרים, שיתפסו את מעברות הירדן שנמצאות באזור הזה. אפילו להרחיק את זה עוד קצת יותר, באזור הזה. נכון? שבט אפרים, אם אני מסדר את הנחלות, זה נחלת בנימין, זה אזור של נחלת אפרים, וזה מנשה. מנשה, הוא בא מפה, נכון? מאזור הזה, הוא ממנשה, גדעון, אפרים, בנימין, יהודה, ודן, שלא נמצא פה בעצם, רק כדי שתבינו את העניין. ובעצם הם מתחילים לברוח, ואם הוא קורא לשבט אפרים, הם מגיעים עד מחולה, נכון? האזור הזה, הם מגיעים עד האזור הזה. הם בורחים את כל הדרך הזאת. את כל הדרך הזאת. מה ההיגיון? אפרים, בדיוק, למה לא לרוץ ישר לכאן? יפה מאוד, שם זה הגילת. עכשיו בואו תראו מה קרה עם הפחדנים. הקדוש ברוך הוא אמר לגדעון, 22 אלף איש פחדנים, שימו אותם פה. כן? הם? כן, שוב. לא, 22 אלף נשלחו אל הר הגילת. מי שירא וחרד ילך ויצפור מהר הגילת. רגע, אבל לפני זה, הם לא עשו שום דבר. הדבר היחיד שיש להם פה זה עמדת תצפית מדהימה. הגילה הזו גם פה, כן, גם האזור הזה. כן, שוב, אני לא סרטטתי לכם, זה נכון, אבל כשמסתכלים על המפה, אתה עומד בעמק ישראל, אתה מסתכל מזרחה, אתה רואה את כל ירדן. אז גם הם רואים אותך. מה שאתה רואה, רואה אותך גם. כלל גדול. אז הם נמצאים פה, עומדים פה, או יושבים פה, יש להם מחנה, כמה שבועות עברו מאז שהם עברו לשם, הם מפחדים, נכון? הם רואים איזה גודל של מחנה יש למדיינים, הם יודעים איזה כוח קטן הם השאירו שם של עם ישראל, הם מפחדים, הם עדיין מפחדים. והם ודאי עושים צוות שמירה, ובאותו לילה גורלי אף אחד לא צלצל להם פלאפון ואומר להם, הלילה זה יקרה. היה שומרים ששמרו, והם לא שמעו צעקות כי זה רחוק מדי בשביל לשמוע צעקות, אבל לפנות בוקר, השמש מתחילה לזרוח כאן. הנה לכם השמש, כן? ככה אומרת, השמש מתחילה לעלות. השחר מפציע על עמק ישראל. והמורדות של עמק ישראל לכיוון הירדן, שזה בערך 20 קילומטר, מתחילים לראות השומרים שהם כל הזמן צופים לשם, כי זה המקור הסכנה, זה הפחד שלהם. הם רואים איזה אבשת אבק, ענן אבק עולה. למה אבק? הגמלים וכל האנשים שדוהרים לכיוון הירדן, מעלים אבק ברגליהם ומתחילים לראות אותו. קורה משהו. הם מיד משכימים את כל המחנה. הם מהירים את כולם, הם בפחד, הם בלחץ. לא רק שהם בלחץ, כל הגל האחור הזה של הקרב, לאן הוא רץ? ישר עליהם. הם פחדנים, וכל הגדור שלג הזה ישר מתגלגל עליהם. הם כולם מתעוררים, ובבהלה לא יודעים מה לעשות. הם מפחדים. אז מה הם עושים? הם קודם כל נעמדים, אנשים שבמצב כזה בפחד, הם קודם כל עולים ומשתכלים, ומנסים להחליט מה לעשות. הם לא יודעים מה לעשות. הם נעמדים פה, על קו רכס, כדי לראות יותר טוב.
אבל הם חייבים כבר לעוף משם.
עוד לא. זה עלייה, זה...
כמובן שהם עמדו.
ההרים, ההרים האלה, שרואים אותם, כן, הם בגובה עצום. לעלות, זה הר גבוה מאוד. יש להם את הזמן. אבל האפקט, תחשבו עכשיו מה קורה אצל המדיינים. המדיינים דוהרים מזרחה ונסים לעלות לירביד, דרך הכביש שעובר, עולה, הדרך היחידה שעולה על הגלעד, ופתאום על קו הרכס, סקייליין, נכון? יש להם פתאום שינוי פתאום בנוף, פתאום 22 אלף מזדקרים להם שם. מה הם בטוחים שזה? זה עוד מערב שעושה להם. לא מספיק שרודף אחריהם איזה שד בבקבוק. ולכן הם חותכים ישר דרומה. דבר שמעריך להם את המרוץ בעוד איזה 60 קילומטר כמעט, זה מתיש ביותר. תשמע, כשאתה מבין שזה הריצתך האחרונה, אתה רץ. יהיה מה שיהיה. אגב, אתה שם לב, 120 אלף איש קיפתחו את חייהם פה. 15 אלף, 10%. קצת יותר, 12% הצליחו להימלט. זאת אומרת, זה היה שחיטה גדולה, בהחלט. ותשימו לב שגדעון מבין את זה כבר בשלב ראשון. כי אם הוא הולך להזעיק את אנשי אפרים, זאת אומרת, הוא כבר איכשהו מצליח כבר לתקוף פה את המדיינים, הוא כבר מבין שהם ירוצו מזרחה, או שמתחיל לראות את ההתרחשויות, הוא מבין שהם יבלמו פה על ידי 22 אלף איש, ולכן הוא כבר מראש מזעיק את שבט אפרים, שיחסמו את מעברות הירדן. שולח אנשים.
יותר מהירים מהמדיינים.
בוודאי.
בוודאי, זה לא איזה מחנה צבאי, זה שלוש סוסים, מתאים.
כן, שולח. שולח, זה ייקח. כל המרוץ הזה לוקח, יכול לקחת יום וחצי. זה כבר דבר ארוך, יום ארוך מאוד.
לא באותו יום
בהכרח. לקח יום, יומיים. תראה, מחנה כזה... תראה, התחלתי להגיד את זה קודם, התחלתי לומר, אחד הדברים שגדעון הצליח לעשות פה, זה לפגוע בדיוק, כל דבר חזק, יש לו נקודת חולשה. כשצבא כזה, נקודת החוזק שלו זה לחימה עם גמלים. מין חיל פרשים כזה, שהוא מאומן היטב ללחום ואין פתרון. ללוחמי חי רגילים מול גמלים כאלה עם חיצים ועם כידונים ארוכים ו... קשה מאוד, אין הרבה סיכוי. אבל ברגע שהצלחת לאבד את שיווי המשקל לכוח כזה לוחם, שהוא מחנה אדיר, אבל הוא כבר לא, אין לו את האגפים, אין לו את התוכניות, אין לו את המיומנויות, אין לו את הכישורים, הוא לא יכול להביא אותם לידי ביטוי. הוא פשוט מתמוטט, הוא קורס. ותחילת כישלון ניסה. הם מתחילים לנוס, באותו רגע גמרנו, זה כדור שלג, אף אחד לא יעמוד רגע רגע חבר'ה, בוא נתארגן, נגן על עצמנו. פשוט כל אחד דואג לעצמו. זה יכול להיות מחנה ענק, אבל כל אחד דואג לנפשו. אז אין שום דבר שיעצור אותם. וגדעון נחוש, ועם 300 איש שיודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות, והם פשוט הורגים כל מי שנקרא בדרכם. ומצטפים אליהם עוד 9,700 אלה שסירבו פקודה, שלא באמת הלכו הביתה. הם עכשיו רוצים לחלות את זעמם גם על זה, שרוצים להביא כמה גולגלות לנשותיהם, שלא יגידו שלא עשו שום דבר במלחמה. ותחשוב את שבט אפרים, תוסיף את הפחדנים האלה שסביר להניח שלא עשו שום דבר, הם באמת לא ירדו להילחם, אבל הם לפחות נתנו את חלקם במלחמה, הם סיפרו את מה שהם ראו, הם עשו פרסום מניסה, והם ודאי לא יוכלו להגיד כוחנו ועוצם ידינו, עשה לנו את החיל הזה. לכן היה מאוד חשוב שהם יצפתו, הם יצפרו, לא? ואחר כך יצייצו, כמו ציפורים, יספרו, יעיפו את הכל, כל אוף השמיים הוליך את הכל.
כל זה קורה בלילה,
בבוקר, זאת אומרת, הקטע הזה הוא בבוקר, כן, עם עליית השמש, כל זה קורה, 12 בלילה, תעשה את השעון, עכשיו, כל שעה תן להם פה איזה 5-6 קילומטר, בסדר? הגענו.
או שהם פרקים או שהם הולכים.
כמה אתה רוצה לתת להם? כמה זמן היה פה המאומה? מ-12 עד 2 היו פה, עוד נלחמו אחד בשני.
שעות 5 קילומטר בשעה זה הסבתא שלו.
זה לא ספורט בבוקר,
את האוהלים הם השאירו, הם לא לקחו את האוהלים. כן,
מי שצופה בזה בחוץ, הוא רואה פשוט כאילו עצים פשוט חכם מאוד, לא
רואים נס
בזה, יפה, הוא ממש חכם כזה.
לא,
אני
פוקח
את
המחיר,
לא
יודעים. יפה מאוד. זאת אומרת, יפה מאוד, זה בדיוק העניין, אז זה דיברנו. למה, הרי מה שעושה עכשיו גדעון, למה גדעון צריך ללכת באופן כזה שהוא הולך לפני החרב להשם ולגדעון? שאלתם, למה הם צריכים לצעוק חרב להשם ולגדעון? הסברנו בשיעור על דבורה, שכשהיא שלחה את ברק, הוא אמר לה, קראנו את זה הפטרה של השבת, אז מי ש... ככה זוכר את השיעורים, היה בשבילו חזרה יפה מאוד, היא אומרת לו, אפס כי לא תהיה תפארתך בדרך הזה אשר אתה הולך. למה לא תהיה תפארתך בדרך הזה שאתה הולך? שאתה נותן לקדוש ברוך הוא לצאת לפניך. זה שאתה רוצה שאני אבוא איתך, זה אומר שאתה רוצה סייעתא דשמיא, היא לא בגלל שהיא אישה, אלא בגלל שהיא נביאה, בגלל נביאותה. זאת אומרת, הוא רוצה את הקדוש ברוך הוא שיעשה לנו. נכון? ואם אנחנו סומכים על נס, ונס קורה לנו, ראית באיזה קלות, אחר כך הנס הזה הפך להיות המיתוס של הבעל. ירד גשם, השברקים, הכוכבים עם סילותם, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, כמו קריאת ים סוף. השם ילחם לכם. אז הם אחר כך חפרו את השם לבעל. אז איך מנקים את זה עכשיו? אי אפשר עוד פעם עם נס, כי הם עוד פעם יגידו הבעל עשה. אז צריך לעשות נס כזה, נס גדול, אבל שמי הוא הנס שעושה אותו? האדם בעצמו. לכן זה משהו, זה ניתוח מאוד מאוד מדויק. צריך פה לעשות בדיוק במידה, שלא יהיה, לא נחתוך את העורק הראשי של המוח אל הגוף, אבל מצד שני נוציא שם את הג'ולה שמפריעה לנשימה. צריך לנתח בדיוק את השכל הישראלי. אז לכן 300 איש, כבר לא יכולים להגיד כוחנו ועוצם ידינו, אבל ברור שלא הבעל עשה את זה. זה בני אדם עשו את זה. זה תשאיר לעוד כמה זמן, בסדר? תשאיר. אם אתה כבר עירבת, אם אתה עירבת את הסבתות, אז תחכה עוד כמה דקות.
אם אמרו לו, תשאיר את ה-20 אלף שם בבעל, אז זה אומר שהוא יודע מה הוא עושה. ואז גדעון לא צריך להיות יותר חכם ממני בשביל להבין שבעצם הכל כבר מסודר.
מסודר. הוא מבין שאתה בסדר.
מה צריך לעשות,
נכון. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו מה צריך לעשות, הוא היה צריך לשמוע את זה מהחלום של השין גימל, שחולם ואומר לו, אוי ועבור חרב גדעון, אלוהים נתן בידו את המחנה. ומזה גדעון מקבל את הרעיון להפחיד אותם. למה הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, פשוט תפחיד אותם? אנושי. רוצים שזה יהיה אנושי. אתה תשבור את הראש, נמצא את הפתרון. נכון, אני שולח אותך, אתה שליח שלי, כי יהיה עמך, והקיטה את מדיין כאיש אחד. כל זה כבר סגור מראש, אבל אתה צריך לעשות את זה, בדרך שלך. ובאמת גדעון קיבל את הרעיון הזה לבד. וזה בדיוק המינון הנכון, תמהיל מדויק של פגיעה מצד אחד במדיין, על ידי בשר ודם, על ידי חרב גדעון, חרב נוקמת, ושהבני האדם יגידו, מהקדוש ברוך הוא זה היה. לא כוחנו ולא עוצם ידינו ולא הבעל ולא שום דבר. בדיוק במשעול הצר, בחלון ההזדמנויות שיש כדי להפריד בין השיבוש השכלי של דור שלם שעובד בעל אל קומץ אנשים, קומץ אנשים, מצאו בכל עם ישראל 10,000 מצ'ואיסטים שמתוכם תורידו 300 שהם היו ריאליסטים, זה מה שיש, 9,700 אפיקורסים, קומוניסטים כאלה שלא מאמינים בכלום, רק בעצמם, הם התרופה, זה התרופה, אבל לא יותר מדי, תיקח את 9,700 אוי ואבוי, הם יגידו כוחנו ועוצם ידינו, לא רוצה. לא רוצים לקפוץ על סוס וליפול מהצד השני. רוצים לקפוץ על הסוס ולשבת עליו.
אז למה זה לא בעל?
למה זה לא הבעל? כי שני דברים. א', ראינו מתחילת הפרק, מתחילת הפרק ו', שבו גדעון, עוד לא לפני שראינו את גדעון, ראינו העונש שהקדוש ברוך הוא הביא להם, זה רעב לא על ידי עצירת גשמים. כי אם היה עצירת גשמים, הם היו צועקים לבעל.
כי הוא אחראי על הגשם, בעיניהם. אז איך הקדוש ברוך הוא עצר את הגשם? על ידי זה שהוא הביא את המדיינים שיוכלו את התבואה של עם ישראל. הם הרעיבו אותם, עשו רעב, למרות שהגשם יורד. תצעקו לבעל עד מחר, הוא שומע, אין בעיה, הוא מוריד גשם. אבל איך אוכל אין לכם? ביטחון אין. אז יש מים בשפע, הכנרת מלאה. הירדן זורם על כל גדותיו. אבל אין אוכל ואין ביטחון. זה מהקדוש ברוך הוא. אבל כדי להחזיר את זה, אתה רואה שגדעון צריך לשבור את הפסל של, שיש לו בבית, של, אצל אבא שלו. ודיברנו על זה בעריכות, לפני 3 שבועות, 4 שבועות. ועכשיו הוא צריך ליצור בצורת הקרב, להחזיר המלחמות שהקדוש ברוך הוא מארגן לנו, הם לא סתם פעולות נקם נגדנו. עבדתם את הבעל, יאללה, עכשיו נכיס בכם. קבלו צרות וצרורות. אלא הכל זה מכוון כדי להתנקות. המדיינים פותחים לנו את המוח, צריך להסתכל, להתבונן. וגדעון עכשיו צריך להמשיך את המומנטום הזה של, של הפתיחת שכל. אם תצליח במשימה, אז הם לא יכולים לשייך את הניצחון לבעל, שהרי מי שלא הצליח למנוע מאיתנו את המדיינים, ומי שגירש אותם זה גדעון בכוחו ובעוזו ובידו הגדולה, וזה לא בעל.
אבל זה תפקידו
רק גשם? כן, רק גשם, אצל עם ישראל. כן, אצל הפיניקים תפקידו להביא רוח ים נעימה שלא, למנוע את הגשם.
בלבד, אין כאן שאלה, אף אחד לא...
כן.
כן. שתי שאלות. ראשונה, לפני שה-20 ברחו וה-10 התפצלו, ולפני שהזבולון הלכו,
כן.
כמה שבטים היו מעורבים היום?
3, 4 שבטים, כן. מנשה, זבולון, אשר ונפתלי. אפרים הוא לא גייס.
למה?
אז זה מה שגם הם שואלים. תראה פרק ח' פסוק א'. שבט יהודה, למדנו בתחילת השנה שהתחלנו ללמוד שופטים. בסדר? יש הקלטות במכון? חפש? לשדוד את ה... לך תקה את המומחים של המכון. איפה נמצא השיעורים של תחילת השנה? זה אפילו עוד שנה שעברה היה. לא תחילת השנה, זה התחיל עוד בתמוז, אני חושב. אלול, תמוז. יש פה... שבט יהודה לא תפקד. הוא היה תחת שלטון פלישתי. שבט אפרים, הם בעצמם שאלו, למה לא קראת לנו? נכון? תכף נראה, זה פרק ח'. ושאר השבטים, הוא אכן קרא. יששכר באמת לא נמצא פה, כי יששכר, עמק ישראל, זה נחלתו. עמק ישראל הוא בלתי ניתן למגורים כרגע.
אבל למה לא ניתן למגורים?
מה יש שם בעמק ישראל? תסתכל על הנקודות האדומות. זה לא כלניות. זה מדיינים.
זה לא
כלניות? לא, זה לא
כלניות.
זה לא פרגים.
זה השטח שלהם, ולא שם. אז
איפה? איפה נמצאים שבט יששכר?
אתה אומר, זה הנחלה שלהם.
תיזכר בשירת דבורה.
שירת דבורה, לא יודע.
קראנו את זה השבת, בהפטרה. אפילו אם אתה ספרדי, קראת את השירה. אשכנזים קראו גם את המלחמה. שני פרקים. בשירת דבורה היא אומרת, ושרי ביששכר עם דבורה. יששכר הם שבט של לומדי תורה, עמק ישראל כבוש, גם בימי סיסרא וגם בימי גדעון. נכון? עד עכשיו, עד הרגע הזה. אז יששכר נמצאים באזור הר אפרים.
אז הם גם עם אפרים.
הר אפרים, נכון. הם באזור אפרים. לא יודע אם עם אפרים, אבל הם בנחלת אפרים שהיא no man's land. אתה יודע מה זה no man's land? זה מין יער כזה ענק. כל מי שבא לשם קורט קצת עצים, עושה לעצמו איזה עיר, גר שם וזהו. לא שואל ולא מדבר. יכול להיות שאחרי זה, אחרי המלחמה, הם חוזרים לגור בעמק ישראל. לא, אין לנו עדויות לזה, אבל... הגיוני, זה נחלה שלהם, סוף סוף התפנתה אחרי 50 שנות, אז הגיע הזמן.
אז למה הגיעו שאר השבטים?
אין עוד שאר השבטים.
ארבעה שבטים מלחמים, יהודה
עסוקים.
דן איפה?
דן, למה יגור עוניות? דן נמצא בצפון.
אז זה גם בצפון, לא?
דן נמצא פה.
איפה ש...
אין לי אפילו, הוא לא מצייר במפה, הוא מחוץ לתמונה, אתה רואה שהוא מחוץ לתמונה. ואתה שואל איפה בני גד ובני ראובן, זה סימן שאתם צעירים שעוד לא הייתם בשיעורים הראשונים. דיברנו ארוכות על מה שקרה עם בני גד ובני ראובן, שהם התנתקו מעם ישראל, עם ישראל התנתק מהם, בעקבות עוד ימי יהושע, הם נמצאים להם פה באיזה מקום במזרח, לא מעניין אותם מה שקורה פה, לא מעסיק אותם, נכון. כן, אגב, דבורה אומרת, תקים ועדת חקירה, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? זאת אומרת, היא מתלוננת על זה שראובן מנותק ממה שקורה בעבר הירדן. כן.
אז מה שנראה לי שאלה הייתם מחק את הרעיון שבעל עוזר להם הוא
רק להחזיר
אותם
תחת החירות,
לא
להחזיר
אותם
להיות... או, זה אתה יודע מידע עתידני. עוד לא דיברנו על זה.
אני לא קראתי את זה.
אבל אתה מנחש. מנחש שככה זה יהיה. יפה. מכאן אתה למד משהו על הקדוש ברוך הוא, שהוא לפעמים משתמש כפירה, זה הרבה פעמים תועלת גדולה לאמונה. תשמע טוב שאני מסביר. אני מצטט את הרב קוק. הכפירה היא הרבה פעמים יכולה להוות ניקיון לאמונה. בדיוק. כל הסיגים האליליים שיכולים להיות חשופים על אמונה, מתנקים על ידי אפיקורסים כאלה. איך? דוגמה הטובה ביותר זה אברהם אבינו. הדבר הראשון שעשה אברהם אבינו, ניפץ פסלים של אבא שלו. היה אפיקורס בכל מה שהם האמינו. כל מה שהם קראו לו אלוהים, הוא שלל אותו על הסף. נכון. נכון מאוד. כן, הרב מדבר על זה באורות, ספר אורות של הרב קוק. הרב קוק מדבר על זה כמה פסקאות, שהכוח הכפירה של הדור הזה, שלו, הוא מעורר בלב הצדיקים את הניקיון, איך אני מתגבר על הכפירה, איך מתגברים על התופעה הזאת של כפירה. על ידי זה שמתעמקים, הרי הכפירה היא תמיד על השטח החיצוני של האמונה, על הדימויים החיצוניים, על המילים שאדם אומר, את העומק אי אפשר לכפור בו, את השייכות לאלוקים אי אפשר לנתק. לא יעזור, האדם לא יצמיח את עצמו, הוא לא צמח מגנים. הגנים זה תופעה, טבע. בסדר? האדם במהותו, בתודעתו, בתבונתו, הוא שייך לאלוקים. אלא מה? הוא הופך את האלוהים לאיזשהו מושא של השכל שלו, ולדמיון שלו. את זה צריך לנקות, את זה צריך להקות, ולפעמים לנקות על ידי שמקים בזה. ואז באים התהורים, ומצמיחים קרן ישועה, דווקא מתוך הכפירה הזה, כמו שזומרים שדה, נכון? זומרים ענפים של עץ, והוא מצמיח, עוד יותר.
אתה אומר שאחד כופר, אז השני מתחזק.
כן. יש מצבים כאלה בהיסטוריה. הוא יחשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם. הצדיקים הגדולים יפתחו את פיהם. פתחון פה למייחלים לך.
אנחנו לא
צדיקים. אבל אתה תגדל, אתה צדיק לא מפותח. אז מה, תתפתח להיות צדיק גדול. מה הדאגה? סיפרו שסיפרו לי היה איזה אירוע לפני כמה זמן בסוכות, בצמח. יש שם מין איזה פסטיבל, חג סוכות. עמדו על הבמה זמרים. כל העולם הביאו זמרים. עמדו שם זמרים נוצרים, ולא ידעו שהם נוצרים, הם לא מסתירים את זה. ובסוף ההופעה שלהם, ככה, תוך כדי ההופעה, הם פתאום מתחילים לזרוק כל מיני דיבורים על אותו האיש. היה שם איזה בחור בקהל, והיו שם 40 אלף נוער, בני נוער, כיפות לא היו שם, כפי שאתה מבין. אבל קצת אנשים עם קוקו, זה היה. הפאות עברו אחורנית, ככה, קוקו. הזקן, במקום לצמוח פה, צומח פה. ואחד מהחברה האלה עלה לבמה, וכמובן, אנשים פתוחים, נו, לא, בואו, תקח את המיקרופון. הוא צעק. אגב, קודם התחילו לזרוק עליהם ביד, השליחו עליהם כל מיני סנדוויצ'י, כל מה שמישהו יחזיק ביד. זרקו עליהם, לא רוצים לשמוע את זה. והוא פתאום לוקח את המיקרופון, ונדעו לו לעלות על במה, נראה להם בחור כזה עם שר כזה, הוא נראה כמו אותו האיש, אותו האיש בעצמו. ועם עיניים כחולות בכלל. והוא תוקח את המיקרופון, ומתחיל לצעוק בכל רע, והקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, 40 אלף בני נוער, בצמח, מתחילים לשיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. צריך לצדיק גדול. זה כופר, הוא אפיקורס, נכון? הם מדברים שם על זה, בבן של אלוהים, והוא אפיקורס, והוא בא ומשחית להם את זה. על פניהם. אז לפעמים גם אמונה יכולה לצמוח באנשים קטנים, לא צריכים להיות רק לבנות את התובנות העמוקות של האמונה, אבל יש לך, ספרים הם רבותינו, כתוב. אמר החזון איש, הספרים הם רבותינו, יש לפניך ספרים, רק לפתוח ולקרוא. ולשאול שאלות, אם לא תשאל, לא תגדל. טוב, אנחנו ממשיכים. גדעון עושה פעולה חשובה מיותר, אגב, שבוע הבא כנראה ניכנס לזה קצת יותר לעומק, נדבר על זה. אנחנו ממשיכים. אז הבנו מה תפקידם של הפחדנים בכל המלחמה. הם יפיצו אחר כך את הסיפור. הם ראו במו עיניהם. יש פה עדים נאמנים שלא יכולים לטעון שהם עשו פה משהו. הם לא יכולים להגיד, ניצחנו, כבשנו, לקחנו, השמדנו, שום דבר. הם רק היו עדי ראייה למה שעשה הקדוש ברוך הוא וגדעון.
אתה רואה? ביחד. חרב להשם ולגדעון, הבעל מת, יחי אלוקי ישראל. וגדעון הצליח לעשות את המשימה הזאת. רגע של אמת. והנה פתאום, בתוך כל השמחה הגדולה הזאת, בואו תקראו פרק ח'. ונקרא את פרק ח', שלב ראשון, עד פסוק כ"ב. עד פסוק כ"ב. ותשאלו שאלות. עד פסוק כ"ב, כן.
צדיק יסוד עולם מצד שני, אלטרואיזם מת מזמן, פסיכולוגיה הרואה.
מצד אחד ליברל נאור,
מצד שני הדוניסט שיקור,
וזהו גיבור.
וביניהם אתה עומד, מסתכל ומתלבט, תהום מזה, תהום מזה. אתה עובר את המסך הזה, כשאתה נופל, כן אתה נופל. מצד אחד תפילה אלוהית,
סיימתם? עוד שנייה, נחכה.
מה זה שרי סוכות?
שרי סוכות. החשובים שלהם, השרים, הכוונה, סנהדרין, השופטים, הרבנים. כן, שאלות. מה?
22,000
גם אומרים
שיש ניצחון,
הם
יושבים עד
הסוף כאן? הם הלכו הביתה, נגמר.
עד הסוף
הבא? זה כל... תראה, קראת את זה, זה צ'יק צ'ק. מלחמת ששת הימים זה נצח לעומת המלחמה פה.
לא, ברור, אבל כשהם
רצים
מתחתם ככה
הם לא עושים. הם כבר מה יש להם לעשות? הם אולי מרחק ירדו, כשהם יבינו שבאמת קרה פה משהו גדול, הם כנראה ירדו ואספו שלל, עשו כל מיני... כן, לקחו חלק בחגיגות. כן.
והוא על אביש אפרים, ככה מתחילים
לבית,
והוא על
אביש אפרים, מה הדבר הזה עשית לנו לבלתי קראות, שלא קראת לנו כאילו? כן. כן?
כי
הלכת
אליכם במניין, וירבו
איתו
בחוזקה.
אז א' אני פשוט לא מבין בכלל מה זה וירבו איתו בחוזקה. זאת עוד שנייה, וירבו איתו בחוזקה, זאת אומרת שעוד שנייה היה יכול להתפתח פה מלחמת אחים. עוד שנייה.
ויאמר אליהם, מה עשיתי אתה?
ככן.
ככן.
לא טוב, אתה לא קורא את זה בטונציה המתאימה. צריך לקרוא את זה בענווה. או, הנה אתה עושה את ה... זה עכשיו, זה יום הפוליטיקה הגדול. היום תמדו פוליטיקה. הוא מתכופף לפניהם, הוא עושה להם ככה, אני, כמה אתה... מה אני? הלא טוב, הלא עולות אפרים, מבציר אביעזר. אני בצרתי, אבל אתם לקחתם את העוללות, אבל העוללות שלכם שווה את הכל. בידיכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את עורב ואת זאב, מה יכולתי לעשות ככם? משהו, משהו.
להגיע ארס.
כן, בלשון רבים, התכוונת.
להגיע ארס.
כן, אז בואו תסתכלו במשלי פרק כ"ו, פסוק כ'. מה זה אומר? מה שהוא עשה? הוא התחלף אליהם. תראה, האם, השאלה פה שאלה של אמון, למי אתה מאמין? זאת אומרת, אתה יוצא מנקודת הנחה שאכן הוא לא קרא להם. בסדר? כשאתה תראה את זה אחר כך אצל יפתח הגלעדי, בעוד כמה חודשים, כשנגיע ללמוד על יפתח הגלעדי, אם תסתכל כבר עכשיו, נכון? פרק י' ב' ויצעק איש אפרים ויעבור צפונה ויאמרו ליפתח, מדוע עברת להילחם בבני עמון? ולנו לא קראת ללכת עמך, ביתך נשרוף עליך באש. לא בכיינים, לא בכיינות. לא, ממש לא בכיינות. יפה. ויפתח, ויאמר יפתח עליהם, איש ריב, והייתי אני ועמי ובני עמון מאוד, ויזעק אתכם, ולא הושעתם אותי מידם. וירא כי אינך מושיע, ואשים נפשי בכפי ואברא אל בני עמון, ויתנם אדוני בידי, ולמה עליתם עלי היום הזה להילחם בי? והוא מכסח אותם אחר כך. כן? הוא לא ענב כמו גדעון, שיודע להתכופף. וגדעון פשוט התכופף. והשאלה, למה? גדעון התכופף. כן? א', תגיד, הוא לא רצה. הוא פחד מהם, אתה חושב?
לא,
הם היו גיבורים. אה, אתה אומר. אתה מבין שאם גדעון היה מתעצבן כמו יפתח, לא היה נשאר מהם שריד ופליט. כן, תפסו אותו אחרי יום קרב כזה קשה, אתה צודק. אבל הוא לא רצה, הוא לא רצה לריב איתם, כמו שאתה צודק, הוא לא רצה. יש עוד סיבה. למה הוא כל כך בכזאת קלות מתכופף לפניהם? הם תסתכלו על את האופוריה שהוא נתון בה, לעומת מה שהם רוצים. מה מעניין אותם?
יריבון.
מה מעניין אותם?
כבוד.
כבוד. רק כבוד. מה מעניין אותו? להשלים, לא שלום, להשלים את המשימה. אתה רואה שהוא לא מעניין אותו שלום, כי את קראת את הפרק. מה הוא עושה אחר כך לאנשי סוכות, שהם יהודים כידוע לך, ישראלים ממש.
באמת?
באמת, מה חשבת שמדיינים? שוודים.
לא, חושבים שהם גויים, שיושבים שם.
זה איש טוב אתה, אתה לא מעלה על הדעת שיש מלחמת אחים בעם ישראל.
לא, דווקא לא מפתיע אותי שיש...
אני אגיד לך, בן גוריון, שירה על אלטלנה, הוא גם חשב שיש שם צרפתים. הוא לא היה בטוח שזה אנשי עצל.
לא, אבל למה סוכות זה... איך הוא יש סוכות?
כי סוכות זה עיר של יהודים, הוא גם דובר איתם. נו לי לחם, הם צוחקים עליו. חרבתם אותי, מה, הם גויים ומנהל כזה מסע ומתן? זקני סוכות. איזה זקנים יש לגויים? כולם נבחים בבתי אבות, מה? זקני ישראל, יש להם, זה מעמד. הוא לוקח, הוא מעניש את הזקנים, למה להניש את הזקנים? בעם ישראל, הזקנים, יש תפקיד. אצל הגויים אין זקנים, הורגים אותם. כן.
לכן אפרים מביא שני ראשים במקום לעצור את המוסר בעצם?
במקום?
במקום לעצור את המוסר, מביאים איזה שני ראשים.
לא, הם דלקו אחרי, הם לא יצריכו לתפוס את כולם, אבל... אין תלונה, בסדר, זה לא הספיקו. אתה כבר מוצא את הביקורת השבט אפרים, ואני אגב מסכים איתך ב-100%, אבל אתה רואה שגדעון לא רק שלא נתפס לקטנות הזאת, לעשות אותם איזה חשבון קטנות, מה, שלחתי לכם, לא תפסתם, מה הבאתם, רק שניים, חצי, יש עוד שניים. אני צריך לרדוף אחרי עוד 15,000, אז ככה שומרים, ככה בונים חומה. אם הוא היה אומר ככה, היה חוטף, הייתה מלחמת אחים, היה צריך להחטיף להם מודבקות רצח, ולא בטוח שהשם היה עוזר לו במקום הזה. אבל אדרבה, הוא מתחנף אליהם, הוא אומר, אתם, מה יכולתי לעשות ככם? אתם, הקדוש ברוך הוא נתן בידיכם, אתם רואים שהוא מערב את הקדוש ברוך הוא, בשביל לטפוח על כבודם האבות.
הוא מראש נראה לתכנן את זה שהם יגיעו כבשביל הכבוד שלהם, הוא לא צריך אותם.
לא, הוא כן צריך אותם, זה לא נכון, הוא חייב אותם. כי הרי בגלל שהוא מבין את המרחק העצום הזה, זה 60 קילומטר.
הוא מפריע לו
אם היה נבחור, כן, הוא שופט הראשון שהולך ליצור מכה עד הסוף. הוא מבין את השליחות האלוקית. הוא הולך ורודף, אתה יודע לאיזה עומק הוא רודף? אם אני עכשיו צריך לסרטט על המפה את המקום שהוא רודף, כן? אז אם זה הפרופורציות, הייתי צריך בערך על הראש שלך לצייר את המקום ששם הוא הורג את זבח וצלמונה, תופס אותם. תמיד את הפער. הוא מגיע לתוך עומק שטח עיראק. לתוך עיראק הוא מגיע. ערב הסעודית. סוכות זה כאן. הוא עולה מפה. סוכות זה ביבוק. בעבר היבוק. מעבר היבוק. סוכות ופנואל. זה שני מקומות כאלה כאן, בעבר לכביש הזה, שהוא עולה בעצמו, רודף אחרי. סוכות ופנואל, הם עליהם הדרך. הוא יורד, סוכות זה דר עלה, מול מחולה. מול המושב מחולה, הוא הולך עכשיו למעלה, אבל הוא הולך, 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 הוא דרך מעלה החרס, כן? זה ודי סירחן, הוא נקרא, זה מקום שכוח אל, חבל על הזמן. והוא רודף, נובח ביוגבה זה קצה, גבול, מזרחה לנובח, כן? יוגבה זה בערך פה, באזור הזה, של המפה, כן, בערך במקום הזה, כן? זה עוד טווח בערך כמו כמעט להכפיל את שטח מדינת ישראל, בצוואר הבקבוק. כן? להגיע לפה בערך, ומכאן עוד מזרחה, כמה מזרחה? עוד איזה 200 קילומטר. הוא מגיע אליהם בטח, הם כבר לא מעלים על הדעת שמישהו עוד רודף אחריהם. והוא מצליח לתפוס את זבח ואת צלמונה חיים. לתפוס אותם חיים, אתה יודע מה זה, איזה משימה זאת? עם 300 איש, עדיין היחסי כוחות זה 1-50. 15,000 נותרים מול 300 איש. תלך למטבח למטה, כך 50 גזרים, ותקלף אותם עם סכין. תרגיש אחד שלך, תרגיש אחר כך. 50 גזרים, לא יותר. 50 איש מול אחד, עם חרב, ביד, לעשות ימינה ושמאלה. זה מטורף. והוא יצליח להגיע עד זבח וצלמונה. זאת אומרת, הוא יצליח לעשות עוד איזה משימה, שאתה רואה שהתנ"ך אפילו לא מספר איך. עוד לתקוף עוד פעם מחנה כזה, שהוא כבר בטוח בעצמו וכבר זהיר, וכנראה יש שומרים בלילה, כמו שצריך עכשיו. אז הם כנראה גם לא, כי הם כבר לא בטוחים, הם כבר בטוחים שלא יקרה כלום.
אבל אמר שהצטרפו אליהם כל ה-9,700.
נראה לך שהם המשיכו לרדוף. ראיה מהפסוק שהם לא המשיכו לרדוף?
הם נהנו בדרך.
300 איש.
כתוב, 300 איש. עייפים ורודפים, 300 איש, הם עם גדעון. לאן שאתה תלך, אנחנו אחריך. ה-9,700 האלה, הרגנו קצת את המדיינים. יאללה, הביתה. יאללה, הביתה.
אחרי שהם
יצעקו
כל איש
ישראל. כמו שעשינו בעזה. לא, גומרים את הדבר עד הסוף. גדעון יסודי עד הסוף, שלא יישאר יותר בעיית מדיין.
גם איש ישראל, כתוב את כל איש ישראל שילח לו עליו, זה עכשיו אתה למשל עמוד, ואז פה כתוב, ויצייק איש ישראל.
נכון מאוד, הם לא הלכו הביתה. כן, סשה. יש שתי
שאלות.
בבקשה.
החבר'ה כעסו שלא בתקו אותם במלחמה בגלל שהם
רצו שלהם, או בגלל קרוב? זה היינו הך. כן, סשה שואל, למה הם כעסו שלא לקחו אותם למלחמה? האם בגלל כבוד או בגלל כסף? בני דודים. אתה רואה שעל השלל הוא לא מדבר איתם. הסימן שהשלל לא עניין אותם. מה שעניין אותם זה כבוד. לא, היה להם ציוד, הם גנבו, הם זהב, יש סערונים בפרק הבא, אתה תראה. תנו לי את השלל, הוא אומר. נכון?
אז למה הם כעסו? הם רצו שלל או שהם רצו כבוד?
לא סותר, סשה, זה תשובה גם וגם. הכסף, הכבוד, בעיני יותר, כן, הכבוד.
שאלה שנייה, 300 איש, המספרים כמה, אני נורא מספר, אני לא מאמין כאן לשום דבר, המספרים הם לא סתמיים.
כן.
ה-300 האלה שפשוט מלקקים בלי לעשות את החלק.
בלי? כן, נכון.
זה
כלבי... כן, watch dogs.
זה לא בני אדם, זה סתם.
לא, זה בני אדם, אבל עם זהירות. הם זהירים, שמסתכלים שמאלה וימינה לפני שהם מורידים את הראש למים.
זה אלה שפשוט הולידו אותם ודווקא למשימה הזאת, זה הגלמוד בשביל זה.
עד כדי כך אתה רוצה ללכת?
אני לא רוצה, זה בגלל שהוא
עושה
הכל.
כן.
מה אני
כאן? כן.
מה אנחנו?
מה? תראה. יש משהו בדבריך, אבל לא מהכיוון שאתה הולך. המספר 3 בתנ"ך מתרוצץ הרבה. למשל, אצל שמשון רואים את זה הרבה מאוד. יש לו עסק עם שלוש נשים.
300
שואלים. 300 שואלים, לא כאשר ילוק הכלב, אלא כאשר ינפנף השואל בזנבו. שהוא שורף אותם אחר כך באש, נכון? ואחר כך 3,000 סרני פלישתים שהוא הורג, איש ואישה שהוא הורג שם, כשהוא אומר תמות נפשי עם פלישתים. אז הגענו, 30 חליפות. 3, 30, 300, 3,000, 30,000 ו-300,000. אתה רוצה לראות הלאה? במלחמת ששת הימים היה במדינת ישראל 3 מיליון. אתה רוצה עוד? תמשיך? 30 מיליון, כשיהיה 30 מיליון במדינת ישראל, אז כבר לא יהיה בעיות. אז לא צריך גלגול נשמות יותר. אז אני אומר, יש צדדים כאלה בתנ"ך, אפשר לראות את זה. זה מולטיפיקיישן, זה כאילו, אתה רואה את ההכפלה. זה כבר עניינים של רמז וסוד. אנחנו לומדים פשט. רק להראות לך שהפשט, הפשט הוא המתנע, הוא הסטארט-אפ של הסוד. אתה לא יכול לרוץ אל הסוד בלי שאתה אוחז את הפשט. אחר כך תוכל לחבר את זה. אם אתה רוצה אחר כך ללמוד את זה מצד העניין של התיקונים והגלגולים של נשמות האלה שפעלו פה, קודם כל תבין מה היה העניין פה, אז תוכל לקשר את זה לעניינים יותר עמוקים. אנחנו מניחים את התשתית. היא קיימת, הסוד קיים פה מתחת, אבל צריך להגיע אליו בפשט. רבי רשב"י אומר בזוהר שהסוד הוא תורה שבכתב. תורה שבכתב זה הסוד. תורה שבעל פה זה ההלכה, זה הנגלה. תורה שנגלית. התורה נסתרת, היא מוצפנת בכתוב. אז הפשט והסוד הם חבוקים זה בזה, כותב הרב קוק. הפשט והסוד חבוקים זה בזה. אז לאט לאט אפשר להגיע. היום אנחנו לומדים יותר דברים פשוטים, אבל לאט לאט אנחנו נוכל להגיע גם לדברים של סוד. כן.
שתי שאלות. הראשונה, כמה פעמים מופיע פה השם גדעון, אבל רק פעם אחת כתוב גדעון בן יואש. רק קצת, ביישוב
גדעון בן יואש מן המלחמה, ממלא חרס. כן. דבר שאין למה כל כך היה צריך להדגיש לנו,
שהוא אמר ליתר
בכורו לערב אותם. יפה מאוד. העניין המשפחתי, אבל כל זה כבר למדנו בעצם שבוע שעבר, או לפי שבועיים, שלמה הוא באמת רודף. אולי אני אחזור רגע לשאלה שלך. בדיוק. זאת אומרת, השאלה הייתה, למה פתאום כשהוא חוזר הוא נקרא גדעון בן יואש? כל הזמן נקרא גדעון, 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 גדעון. ופתאום הוא נקרא גדעון בן יואש כשהוא חוזר, איתם ביחד, עם זבח וצלמונה. כן, זה התחיל עם משפחה, אתה רואה שאבותינו סיפרו לנו, הוא חובט חיטים בגת להניס מפני מדיין, והוא הולך לנתץ את המזבח של האבא שלו, הוא פחד מבית אביו לעשות ביום, אז הוא עושה בלילה, הוא מגייס את האחים שלו, האחים שלו נהרגים. זאת אומרת, אתה רואה שהם מאוד, הוא מאוד מאוד משפחתי. והחזרה עכשיו, כל המרדף, הנכונות שלו, לא להתעכב, זאת אומרת, בעצם הסיבה שהוא מנפנף את שבט אפרים ומתכופף לפני, אומר, אתם רוצים כבוד, קחו כבוד, רוצים שלל, לכו, לכו, תאספו שלל, יש המון גופות, יש להם המון, שומע סשה, המון גופות יש בעמק ישראל, תעלו חזרה בעמק ישראל, תאספו את השלל כמה שאתם רוצים. לאן הוא רוצה ללכת? לרדוף אחרי מדיין, לא אומרת לו שלל ולא כבוד, רוצה רק דבר אחד, לדעת איפה הם שמו את האחים המתים שלו, איפה הם זרקו את הגופות שלהם. א', מתוך מילוי המשימה, הוא השופט היחיד שפועל מעבר לקווים. הוא עושה משימה 300 קילומטר לתוך שטח האויב. מה זה? אין אף מנהיג בעם ישראל חוץ מדוד המלך שעשה כאלה דברים. זה משהו שהוא לא יאומן. לא יאומן מה שהוא עושה. אז יש לו גם מניע אישי, אני מסכים, יש לו גם מניע אישי. את החי אנחנו מבקש, בדיוק, את גופותיהם המוטלות, ותראו שמדינת ישראל רק לפני 3-4 שנים מצאו את גופות צוללת דקר. יודעים לפחות איפה מונחת הצוללת, לא, הם לא יורדים לחפש את הגופות כי תתפורר כשיגעו בה, אבל חיפשו. שאתם כמה משחטות יש ליפנים ולאמריקאים ולכל העמים מסביב, גרמנים, מונחים שם בימים ואף אחד לא מעניין אותו איפה ומה ומי. שום דבר. כן, אבל איפה היא עצמה זה... הצוללנים בודדים מצליחים לצלול שם, שלא אף אחד לא מעניין. כן, של הסרט, כן, של לעשות כסף על הסרט.
רק למרות שהוא נקרא פה גדעון בן יואש, אביו היואש הוא רדף אחרי
בני אמו.
זאת אומרת, הם לא
אומרים
אותו
אבא.
כתוב אחרי בני אמי.
אה,
אחרי
בני
אמי. אז בגלל זה כנראה הזכירו גדעון בן יואש.
שאלות, היום בכתב.
כן.
יפה. מה כל כך חשוב במגדל פנואל? אין, זה כמו בחירות. רוצים לעשות בחירות, וזה בסוף שמים פתק כזה צהוב קטן. זה מה שקובע. זה מה שקובע. יפה מאוד. הנה, יפה. כן? אז אביגיל שואלת, מה כל כך חשוב במגדל פנואל שגדעון מחליט להניש אותם בהריסת המגדל? מה זה מסמל? יפה מאוד. העונש הלא סימטרי לאנשי סוכות ואנשי פנואל. אנשי סוכות, וגם יותר מזה, השאלה הראשונה שצריכה להיות, למה? מה הוא כזה? מה הקריזה שלו? מול שבט אפרים, אתה התכופפת, אז תגיד מה, הם היו יותר חלשים ממך? עם 300 איש להרוג עיר שלמה, זה לא מגלה סימני חולשה. אגב, זה מראה לכם מה יכול להיות עם אפרים, אם הוא היה מקבל את הקריזה. אז נכון שבינתיים הוא היה לו עוד פעולת קרב, הוא עוד משימה גדולה מאוד, הוא התאמן, הוא הצליח לקלף עוד איזה 50 גזרים לנפש. אז היה פה משהו. אבל בדיוק, למה להעניש אותם? אגב, הם כנראה מתו מזה, זה גורם לאינפקציה, כפי שאתה יודע. זה לא, לזקנים לחטוף כאלה מכות, זה לא זה דבר סימפטי. למה כוסות קריזה? מה קרה לו? וזאת יהודים. אז למה פה זה, הוא התכופף? אז תגיד, הם היו יותר חזקים. אפשרות שנייה זה להגיד, פה,
למה פה רק הזקנים פה?
יפה מאוד, זאת השאלה. אז בואו נבין את התמונה. קודם כל, מול אפרים, אמרנו, הסיבה שהוא לא מתקומם עכשיו נגד אפרים, כי זה יעכב אותו מי לתפוס, להמשיך לרוץ אחרי זבח וצלמונה. הם יעכבו אותו, הוא לא רוצה להתעכב. למה? אז זה כבר אמרתי קודם, אני לא כל כך מאמין שהוא לא קרה. אני לשבט אפרים, שום מה, יש לי איזה נטייה לא להאמין. הם לא מדייקים כל כך. מה שאצל יפתח רואים, לא קראת, יפתח אומר, אני צעקתי לכם 7 פעמים, לא באתם. ומישהו פה העיר איזה הערה, שהוא שלח להם משימה לתפוס את בברות הירדן, ובכל זאת 15,000 הצליחו לברוח.
שבע שנים מורסים אותם, ואפילו שהגיעים אליך, אני יודע שזה גדול.
וגם את אלה הם תפסו מעבר הירדן. הוא אמר, תתפסו את הזה, איפה הייתם? שי פאי כזה, נו, מה, הוא יגיד לנו מה לעשות? זאת אומרת, בעצם מה שמפריע לשבט אפרים זה שיש פה מישהו שמגלה סימני מנהיגות שהוא לא משבט אפרים. הוא לא רבנו. לא משלנו. אפשר להאמין לו, אפשר לסמוך עליו. אז אם הוא עושה פה סימנים, נגיד לו מה זה. אתה טועה בכיוונים. הוא תופס את העסק, אם יש לו עסק, ומתכופף. כי הוא רוצה להמשיך לרוץ, הוא לא רוצה להתעכב.
מה, אם הוא באמצע הריצה?
לא, לא ברור. כי גד אמרנו, כולם זזו צפונה.
לא, עקרונית.
זה יכול להיות אנשי מנשה, רואים את זה רק מפתח, זה יכול להיות אנשים מאפריים, זה יכול להיות בליל של שבטים. לא בהכרח שזה משבט גד, יכול להיות משבט גד, בהחלט יכול להיות. ולעומת זאת, למה הקריזה שלו כלפי שני הערים הללו, שהם לא מציעים לו עזרה? זאת אומרת, הוא רוצה, הוא בא ואומר להם, נכון, תסתכלו, מחרפים, תכף נראה את החירוף, מה החירוף שמחרפים אותו, מבזים אותו. אז תסתכלו. ויבוא גדעון הירדנה, אני קורא פסוק ד', עובר, הוא ו-300 האיש אשר איתו עייפים ורודפים.
למה גם לא נותנים לו שום עזרה? הרי פתאום מביאים 300 אנשים איתו, מורים את הירדן בכיף וזה, הרי 7 שנים היו במצור, כולם פחדו בכלל.
נכון מאוד. הנה הכעס, הנה עכשיו אתה מיצית את הכעס. למה הם לא מוכנים לעזור לו, אתה שואל? הרי זה כפיות טובה. הוא מוסר את נפשו שלהעיף מפה את המדיינים, שסוף סוף יהיה לכם משהו לאכול, ולא תוכלו לאכול, לא תצטרכו לאכול קוצים ודרדרים, נכון? הרי תסתכלו את התמונת מצב. הגמלים שלהם, של המדיינים, אכלו קוצים במדבר. באזורים שמהם באו יש הרבה קוצים. אחר כך הסתבר שיש גם הרבה נפט, אבל בימים ההם היה הרבה קוצים. ונמאס להם לאכול קוצים, באו לאכול את התבואה של ארץ ישראל. והגלגל התהפך, יהודים אוכלים קוצים, גמלים של מדיין אוכלים את החיטה שלנו. בא גדעון והופך שוב את הגלגל. הם יחזרו לאכול קוצים, ואנחנו נחזור לאכול לחם. אז על החשבון, תנו קצת מה שיש, תנו לחם. ימים רעים יש בעם ישראל, קמצנות שכזאת. ולא רק קמצנות, אלא בוז ומסתמה. תסתכלו איך הם עונים לו. ויומר לאנשי סוכות, תנו נא כי קרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואתם מבינים שהם עייפים עד מאוד, ממש עד כדי לעורך גיחוך. ואנשי סוכות מסתכלים על ה-300 איש האלה שרודפים עם גדעון אחרי זבח וצלמונה. כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה,
מלכי מדיין. ויומר, תשימו לב, כאיש אחד, פה אחד, ויומר שרי סוכות, לא ויומרו שרי סוכות, לא ויומר ראש העיר סוכות, מלך סוכות או מי שהיה שם המנהיג שלהם. ויומר שרי סוכות, החף זבח וצלמונה, אתה בידיך כי ניתן לצבאך לחם? תביא קודם את... אתה רוצה לחם? שלם. תביא את זבח וצלמונה, ניתן לך בתמורה, בסוף תתקבל. קודם תעבוד, אחרי זה תקבל. הנה, אתה עושה ככה עם הראש ככה. גדעון, לא רק עשה עם הראש ככה. גדעון שמע את זה, בלה את הרוק, ואמר להם, יש שום בעיה. ויאמר גדעון, אתם לא תיתנו לי לחם עכשיו, את רק שאני אביא את זבח וצלמונה? לא, אתם טועים. אני אתן לכם קוצים. אני אחזיר לכם את מה שמדיין נתנו לכם. אתם תיתנו לי עכשיו לחם? אגב, שימו לב, הוא לא מראש עכשיו תופס אותם, חונק אותם, לוקח להם את הלחם. מה הבעיה? כמו שהוא יכול, כשהוא יחזור, הוא יכול גם עכשיו. שוב, הוא לא רוצה להתעכב עליכם. אבל איפה, מה הם יאכלו? הלוחמים שלו יאכלו קוצים במדבר? מה הם יאכלו? הוא יגיע לשוכנה באוהלים, יגיע לבדואים, שיש להם מידת הכנסת אורחים, כזכור לכם, נכון? שכונה אוהלים, כאלה, כל מיני אנשים שגרים במדבר, גם אז וגם היום, כאלה ניטרלים כאלה, מהאום כאלה, שוויצרים. ולא, שלושה ימים, הוא ייקח מהם אוכל. הוא לא יבקש, הוא ייקח. הם גם מבינים עניין, הם לא כמו יהודים. צערנו. הם באים, רואים אדם כזה עם 300 איש חזק, נכנס למעל, אהלן, 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 נדים לו זה, מסתכלים שהוא חזק, הם נחמדים אליו. שום בעיה, אין שום בעיה. ואם הם לא היו נחמדים, אז הוא ייקח. אצל היהודים הוא עושה חוק ומשפט. אני אקח, אתם רוצים, לא רוצים לתת לי? יפה. אני אחזור, אלמד אתכם לקח. לא צריך את הלחם שלכם. הלקח תלמדו. ולכן דווקא הזקנים. ודווקא קוצים. רואים? הבנו עכשיו את כל התמונת מצב. למה להניש דווקא את הזקנים של סוכות? ולמה דווקא בקוצים? כי אתם שולחים אותי לאכול קוצים עם אנשיי? במדבר מה נאכל? אם לא תיתנו לנו לחם, לא נאכל להביא את זבח וצלמונה. כן. לא יודע, סשה, היקר, אני, כשבא אליי זה עובד לעבוד אצלי, כוס קפה קודם כל מציעים לו.
לא, אתה לא.
לחם, מה זה אני? מה, אתה לא? לא עבוד אצלך קבלן.
אנחנו פשוט עובדים במקומות. אתה יהודי ואני עובד את הנדשי. כן. יש הסבר, בין היגיון ובין מה שהם אומרים לו. מה שהם אומרים לו זה לא הגיוני. הם אומרים, לא ניתן לך.
נכון. לא ניתן לך. תביא, אתה תביא קודם. קודם תן, אחרי זה תקבל.
זה חוצפה,
חוצפה. אגב, סשה, אני יוצא אותך שנייה, כשהוא חוזר, תסתכלו, כשצדקנו בקריאה שהוא חוזר, לפני שהוא מכה בהם, הוא מזכיר להם. למה? כי אולי כבר עבר איזה חודש, הם כבר לא זוכרים בדיוק מה קרה. הוא לוחד נער מאנשי סוכות בחוץ, מחוץ לעיר, שרואה צון כזה, זה רואה צון. וישאלהו ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה, 77 איש. 70 זה סנדרין, ושבעה זה שבעה טובי העיר. לכתוב, לפתק. סשה, זה לא יאומן. תיקח פה בחור צעיר, תשאל אותו, תגיד לי שמות של 70, לא 70 זה מוגזם, 15 רבנים שגרים בשכונה שאתה גר בה. אף אחד לא יצליח. זה לא נס. ילד, נער, איש סוכות, מכיר את הזקנים. זאת אומרת, הם אנשים מאוד דומיננטיים. ושים לב שנער יהודי בימי התנך יודע קרוא וכתוב. יודע לכתוב שמות של 70 זקנים. לא יאומן, מערכת החינוך שמדינת ישראל צריכה להתבייש.
שבעים
חברי כנסת, אין אף נער במדינת ישראל שיודע לכתוב.
היערה.
לא, אני מבטיח לך שלא. מה?
היערה הזאת.
עיר? לא, 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 זה מספרים, דווקא פה חזל, הולכים בכיוון שלך. 70 זה מספר מוכר. אגב, אם בעיר כזאת יש 70 זקנים, 7 זה 7 טובי העיר. זה מספר כזה שמופיע בהלכה, 7 טובי העיר. זה לאו דווקא רבנים, זה אנשים שמנהלים את העיר. אבל 70 זקנים זה קוד כזה, זה כל התנך, 70 זקנים. זאת אומרת שהם רואים בעצמם, הם מנותקים מכלל ישראל. הם עושים סנהדרין לעצמם. אתה מבין? בדיוק כמו שאנשי אפרים, פתאום יש להם צעקות, למה אתה הולך למלחמה בלי, אנחנו צריכים להנהיג את עם ישראל. אתה רואה מה זה איש הישר בעיניו יעשה? של ימי השופטים? כל אחד חושב את עצמו, לכלל ישראל. ישר בעיניו, אתה רואה, זה, הנה, זה ישר בעיניו. לא מתאים לנו לתת לך לחם, מי אתה? עושים לו ככה עם היד, למה מי אתה? אתה מישהו אתה, אז מה? אז זרקת פה 120 אלף מדיינים. ככה.
ישראלי מצוי.
לא, בואו לא נקטרג על אחינו בני ישראל, היושבים בביתך בארץ קודשנו. אבל פה זה מה שעולה, אתה רואה, הרי הוא לא סתם נתן להם מכות עם קוצים. ותסתכלו מה הוא אומר. מה שהכי הרגיז אותו, זה שהם צוחקים על האנשים שלו. זאת אומרת, תסתכלו, הוא אומר להם, תנו לאנשים, נכון? הוא קורא להם אנשים, ויאמרו לאנשי סוכות, ויאמרו לאנשי סוכות, תנו נא כיכרות לחם לעם אשר ברגלי. זה עם, מה זה עם? 300 איש. אחרי לילה שלם שהם רצו פה, ויום בוקר שלם, הגיעו לפה אחרי יומיים, כשאין נשימה, אין להם כבר כוח לרוץ. עייפים, עייפים, ורודפים בכל זאת, כי הוא הולך, אז הם אחריו. בקושי זזים. יכול להיות, יכול להיות. אין להם כוח ללכת יותר. הם צריכים לחם, צריכים לאכול. והם אומרים, ניתן לי צבאך, זה צבא זה, זה לא מה, זה. אם זה אתה הולך לקוט את זה בצלמונה, אתה עושה עלינו צחוק, תגיד לי. זה צ'וקומוקו זה, זה חייל זה, זה חיילי שוקולדה. הם עשו בחום של השמש, תביא את זה בצלמונה, אנחנו ניתן לך משהו. נראה. כן. את חיה במדינת ישראל? סליחה שאני שואל. את חיה פה, נכון? שלושה שבועות לפני הבחירות פרצה מלחמה. או הסתיימה, נכון, יותר נכון. כאילו, לא שמעו שיש מלחמה? כאילו, עולם גיבי לבלועג. נגמר, צ'יק צ'ק, ברגע. חזרו לאותם ויכוחים, חזרו לאותם רגע של איזו אחדות, התלהבות. פה זה אפילו כל כך מהר שאפילו לא הספיקו להתלהב. עוד לא יקלו בכלל מה קורה פה. אבל שוב, אני אומר אותו, הדגש זה היחס המבזה לצבא. תסתכלו, שהוא חוזר, וישוב גדעון, פסוק י' ג' וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה למעלה החרס, וילכוד נער מאנשי סוכות, וישלו ויכתוב עליו שרי סוכות על זקניה, 77 איש. ויבוא אל אנשי סוכות, ויאמר, הנה זבח וצלמונה, אשר חרפתם אותי. אתם פגעתם באנשים? למור? הקף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לאנשיך היעפים לכם. ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים, ויודע בהם את אנשי סוכות. כן, לפני כל העיר, הפליק להם עם קוצים על חלקי גופם. ושוב, הדגש פה על זה שהם ביזו אותו. חרפתם אותי לאנשים העייפים, אתם קראתם לזה צבאך, זלזלתם בהם. על זה תקבלו עונש. ביזיתם את צבא הגנה לישראל.
אבל לא נכון, הוא אומר אותי, ושני שאלה שנייה, הוא אומר אותי, ולא את האנשים.
סשה, יש לי בשבילך משימה. אתה תקרא ספר שנקרא אנשי פנפילוב, ברוסית, תקרא את זה. אתה מכיר את הספר?
שאלה שנייה.
כן.
כשהוא אומר, אני אתן לצבא, בכל אותה מדובר על עניינים של המסים?
לא, הספקה. לשלוש מאות איש, כמה זה לחם לשלוש מאות איש? חצי בר מצווה, סשה, חצי, שליש חתונה.
העניין של פרוצדורה, אני לצבא שלך לא חייב כי אני נפרד.
כן, כן, זה היגיון, זה אתה צודק. כשאתה מסביר את הנבלות של אנשי סוכות, אתה עושה את זה טוב מאוד. הכי טוב. אתה בסדר, אמרתי, בסדר, זה מה אתה רואה. טוב, חסר איזה גדעון שיגדע את השטויות האלה. כן.
זה גם ההבדל בינם לבין אנשי אפרים, כי אנשי אפרים הם מתלוננים, אבל לא עוזרים. פה הם גם לא עוזרים וגם עוד לא
עגים. בדיוק, יפה מאוד. הנה, השאלה הזאת יצאנו, נכון? עכשיו, יותר מזה, אנשי אפרים הוא לא רוצה להתעכב איתם. פה הם מעכבים אותו. הם לא נותנים לו לחם, הם לא זורקים לו דלק. לנסוע, תכנס, אחריך. אתם לא באים לעזור, פחות תנו לחם. כן. עמך, כן, עמך, עמך ישראל.
לא, כי הוא עם העם, הוא עם העם, והם לא זוכרים שהעם לא צריך מיליון אנשים לנצח מאלה, צריך לזכור ש...
שליחים,
שלוחי ציבור. בדיוק, יפה מאוד. בדיוק, לכן הוא מיידע אותם. למה בפנואל, בזה נסיים את השאלה האחרונה, למה את לאנשי פנואל הוא מנתץ את המגדל וגם הורג אותם? כשהם, הוא מגיע אליהם, גם הם עושים את אותו דבר, צוחקים עליו. אז אפשר היה להבין שאנשי סוכות, אולי הם דורשים את זבח וצלמונה, כי הם מפחדים. הם אומרים, אתה לא תתפוס אותו, אנחנו נסייע לך, אחר כך הם יתנקמו בנו, כמו הדרוזים בגולן. נכון? הם חייבים לגלות, סימן, מאוד נהנים להיות במדינת ישראל, יותר טוב להם פה מאשר בסוריה, ואין לי ספק בכלל. אם הם להעביר אותם ככה, כמו שהם, הם לא יסוסו כל כך. אבל הם חייבים להראות סימני אהבה לסוריה, כי אם חלילה מדינת ישראל תחליט לתת את הגולן לסורים, ישחטו אותם. אז אולי יש סוכות, הם כמו הדרוזים. זאת אומרת, הם מפחדים מזה שאתה לא תצליח. יש איזה לימוד זכות. אז לכן הזקנים, יהודים, מפחדים שאחר כך מדיין יתנקמו בהם. עזרתם לגדעון, אה? אתה לא תעשה לנו... הוא אומר לה, אני הולך להשמיד אותם עכשיו. עם ה-300 איש, אתה הולך להשמיד אותם, וצחקת אותנו. אז השיקול שלהם אולי, אולי. אז רק תזקנים, רק תזקנים. אבל אנשי פנואל, יש להם מגדל, זה אזור הררי, סוכות נמצאת בעמק, הגמלים יכולים להגיע, אבל פנואל נמצאת ברכס העליון, הגמלים לא מגיעים לשם. אין לכם סכנה, יש לכם מגדל. אתם לא בוטחים במגדל? אם אתם לא נותנים לי לאכול, אין לכם שום תירוץ. אתם לא צריכים את המגדל. אתם לא תיתנו לי לאכול, אני אקח לכם את המגדל. הם אומרים לו, על גופתנו אתה תיקח את המגדל. אז הוא לקח על גופתם. חד משמעית. יראה להם מה זה סדר ושלטון. בסדר? בואו נעצור כאן בנימה לא אופטימית זו, ונתחיל שבוע הבא סבב נוסף. שבוע הבא, אגב, זה יהיה קשור מאוד לבחירות. בניית ממשלה חדשה.